הצלחה, בוקר טוב, חודש טוב. יום שיעור לימודנו לימוד קצר, נשתדל לגמור את הנושא שהתחלנו אותו בפעמים הקודמות. בחלק הראשון למדנו את ההבדל בין לעסוק בדברי תורה לבין ללמוד תורה, כאשר לימוד התורה הוא יותר מכוון לצד ההשכלתי, זאת אומרת קניית הדעת. לעומת זאת העיסוק זה בעצם פגישה רבת כיוונים, בעצם פגישה מהותית בינינו לבין התורה. זה היה החלק הקודם. אחרי זה המשיך המהר"ל ואמר שמתוך כך, אז יש קושי ללמד תורה לאחר. למה יש קושי ללמד תורה לאחר? אומר המהר"ל כמה דברים. דבר ראשון, מכיוון שיכול להיות שהוא לא מדייק. כי הרי כל לימוד התורה שנעשה מאחר, בעיקרו הוא לימוד הנתונים, לימוד הדעת. זאת אומרת, לא בלימוד של הרב המלמד אין את המישור של כל סך ההוויה, כי זה מפגש אישי, זה לא ניתן מבחוץ. מה ניתן מבחוץ? ההשכלה, הדעת. זה יכולה להיות טעות, וממילא זה מסובך, צריך מאוד מאוד להיזהר לדייק, ואולי הוא לא מדייק, לכן זה קשה. זה דבר ראשון שאומר המהר"ל. דבר שני, הוא אומר את המשפט שיכול להיות שהדבר, תראו בעמוד ממש השורה הראשונה בעמוד השני, לכולנו יש אותו ספר בינתיים, נכון? בסדר, שבוע הבא יגיעו ספרים, אני אקרא לזה משודרגים. לא, אותו מהר"ל, רק שהכלי הוא יותר נעים ללמידה. אז הוא אומר למטה שם, השני, אף אם הוא מכוון הלכה, מי יודע מי לרצון אמרי פיו לזולתו? ואם לא יהיו לרצון, עדיין לא הועיל דבר. זאת אומרת, אומר המהר"ל, ייתכן מאוד שכשאני מלמד משהו, השומע לא ימצא חן בעיניו. למה לא ימצא חן בעיניו? בגלל שתי סיבות. סיבה אחת שתכף המהר"ל יעריך עליה, זה מכיוון שייתכן שיש ביניהם איזה מתח מסוים. מאוד מעניין, זה דבר שהמהר"ל פה חושף, זה דבר שהוא לא היינו אומרים אותו מעצמנו, שהרבה פעמים יש לאדם נטייה להיות ביקורתי כלפי דברים שהוא מקבל מבחוץ. זאת אומרת, הוא לא מקבל בשמחה כמישהו אומר לו משהו שהוא בא מבחוץ ולא בא מבפנים. יותר עמוק ראינו בלימוד שלנו שזה לא דבר שלילי. תכף אמר לי, ירחיב את זה, כן שזה קצת דבר שלילי, אבל ברמת העיקרון אמרנו ככה, נכון שהאידיאל הוא הדרך המיוחדה, מה שראינו ברב באורות הקודש, זוכרים שהדרך המיוחדה, הדרך המיוחדה הכוונה היא בעצם לכל אדם יש את האות שלו בתורה, ובאמת לפעמים אם האדם בא מעולם אחר, והוא בא ומטיל את עולמו עליך, ואתה עכשיו מקשיב, צריך הרבה עדינות נפש, והרבה סבלנות, והרבה ענווה, על מנת לא להיכנס ולומר, לא מסכים איתך. לא מסכים. עכשיו, לא מסכים איתך הזה, יכול לבוא ממקום ממש נמוך, שאדם הוא מאוד גאוותן, הוא לא מוכן להקשיב, הוא לא מוכן לשמוע, ויכול להיות שבאמת זה נובע ממקום שאני נמצא בנקודה אחרת. זאת אומרת, ההבנה שלי, היכולת שלי לעבד את הנתונים שאנחנו לומדים עכשיו, מביאה אותי למקום אחר. המהר"ל אומר לנו דבר מאוד מעניין, תראו בשורה השלישית, ומפה אנחנו נתחיל היום, אומר המהר"ל, כן, אכן יש דבר כזה שנקרא שאדם אינו צרה בתורתו של חברו. והדבר הזה אשר אמרנו, שאדם לפעמים יש אינו צרה בתורתו של חברו, אשר אמרנו, אף בדורות השלמים היה צריך לאדם זירוז יתירה שלא יהיה נכשל בזה. זאת אומרת, צריך הנחיה חזקה כדי שלא תהיה הנהגה כזאת. אתה איתי, אדם, יש לך? אנחנו רוצים בעמוד ב', בשורה רביעית. בסדר? והדבר הזה אשר אמרנו, אף בדורות השלמים היה צריך לאדם זירוז יתרה שלא יהיה נכשל בזה. זאת אומרת, יש נפילה, יש מצב שבו תלמידי חכמים לפעמים, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים גם בוויכוחים אצלנו, הרבה פעמים קשה להם לקבל אחד את השני. אז אמרנו, יש שני מישורים. מישור אחד הוא המישור באמת האמיתי. יש לאנשים נקודות שונות בהסתכלות שלהם, וזה אמיתי וזה נכון, וזה הדרך המיוחדה שכל אחד צריך לאמץ ולעבוד הרבה כדי למצוא אותה. ויש בזה גם דבר מאוד, מאוד כואב, וזה שלפעמים יש שמחה בכך שהשני יודע פחות. אגב, לפני שנראה את המקור הזה, אתם זוכרים? אירוע היסטורי שבעצם אולי עד היום אנחנו נוהגים בגללו, בקובץ הלכות שלם, בגלל הדבר הזה. שיש איזה מתח בין תלמידי החכמים, שהמתח הזה גורם לאחד לא לסמוך בתורתו של חברו, לא לקבל אותה בצורה טוטלית, לא לסמוך בזה, וואלה, הוא חידש לי משהו. אתם זוכרים משהו כזה? לא, אני מדבר על משהו עתיק, שכבר, שעקב האירוע הזה, הרבה הלכות, איזה אירוע היסטורי קרה שבגללו... זה שנאת חינם בגדול, אני לא יכול לבוא ולהציב את זה. רגע, אתם רצים. חיי הרגלים זה לא לימוד תורה, ובחורבן הבאי זה רחב יותר מאשר רק לימוד תורה. קחו אירוע שהוא ממש מובהק לדבר הזה. ימי האבלות בספירת העומר. למה הם? מפני שהיו 24 אלף תלמידים לרבי עקיבא, בסדר? וכולם מתו בפרק שבין פסח לשבועות, חצי הפרק הזה. למה הם מתו, אומרת הגמרא? מפני ש... לא נהגו כבוד זה בזה. לא נהגו כבוד זה בזה. נכון? זה לא נשמע נחמד. מה פירוש לא נהגו כבוד כזה בזה? זאת אומרת, רבי עקיבא, איש ה... ואהבת לרעך כמוך, תלמידיו לא נהגו כבוד זה בזה. איך אתם מבינים את זה? אז אפשרות אחת, שמה? ש... יפה, הנה, אתה אומר את הדברים האלה, בדיוק, זה רציתי פשוט להמחיש את הדבר הזה. זאת אומרת, יש כאלה שאומרים שבעצם עקיבא למדת ואהבת לרעך כמוך, שזה כלל גלוי בתורה, אחרי האירוע, זאת אומרת, הוא ראה שזה מה שקרה, הוא אמר, זה לא דבר שולי, זה דבר מאוד מרכזי, ולכן הוא יצא ודרש שהדבר החשוב ביותר זה ואהבת לרעך כמוך וכו'. אבל אם אנחנו נדון על תלמידיו של רבי עקיבא, איך ייתכן באמת שתלמידיו רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה? אז ההסבר הוא, זה לא שלא נהגו כבוד זה בזה במובן החיצוני, שהם ככה ביזו אחד את השני בפרסיה, שהיה כאן איזשהו מלחמת דעות כוחנית. זה משהו מאוד עדין. מה זה לא נהגו כבוד זה בזה? אז מה אתה אמרת? שמה? יפה, כל אחד יש לנו שמה אחרת, כל אחד יש לנו שמה אחרת, וכמו שלמדנו בפעם הקודמת ובאנו את הרב, זה גם דבר נפלא שזה ככה, 60 ריבו אותיות לתורה, יש כיוונים שונים, מה? אבל ברגע שאתה נסגר ואתה אומר רק האמת שלי, זאת אומרת, זה שיש פאזל, שהפאזל הזה כל אחד יש לו את הנקודה שלו, ובסך הכל תפקידי להיות בתוך הפאזל הזה באותה נקודה ששייכת אליי, ולהפך, אם אני לא יהיה אני, אז הפאזל הזה לא תהיה בו תמונה טובה, כי עכשיו צריך לשים פה בפאזל חתיכה בצבע ירוק, ואתה החלטת להיות אדום. לא תהיה ירוק, כי אתה ירוק. בסדר? אבל יש פה שאלה שכה, חייבת לשאלה, אם אני, באמת, האמת שלי, לא עושה משהו רע, הוא יש לו גם אמת. אז איך נשווים את זה? אני מבין את עצמי, הוא מבין את עצמו. נכון. אנחנו בתדר שונה, יפה מאוד. יפה, אז המהר"ל יכתוב את זה, כיוון שבאמת הוא קצר, אני אענה לך מיד, ואחרי זה נשלים את זה. אומר המהר"ל, באמת ככה צריך עבודה, אני אגיד את זה בעל פה, שבאמת צריך הרבה תפילה והרבה ענווה והרבה הרגשת שליחות, של הדעת שמצד אחד, אם אין אני לי מי לי, מצד שני, יפה, ומה זה ואם לא עכשיו ומתי? מה פתאום נכנס עכשיו העניין של זריזות, אם לא עכשיו ומתי? מה זה קשור? אם אין אני למי לי, אני צריך לבטא את הייחודיות שלי. וכשאני לעצמי מה אני צריך תמיד להיות שליח כחלק מתוך תמונה הרבה יותר רחבה. ואם לא עכשיו ומתי, הכוונה היא, אל תחשוב שחמש שנים אתה אומר, אין אני למי לי, אתה תופס את עצמך ולא מוכן לשמוע אחרים, אחרי זה, חמש שנים אחרי זה, תתחיל להקשיב לשני. לא, ואם לא עכשיו, שני הדברים ביחד, ומתי? זאת אומרת, צריך להיות בעצם במצב משולב, שמצד אחד אני מבין ש... בשבילי נברא העולם, שאם לא הייתי, אם לא היה בשבילי תפקיד בעולם הזה, לא הייתי חי כאן. בסדר? מצד אחד. מצד שני, ואנוכי עפר ואפר. ולכן אומרים החסידים, טוב לאדם שלו שתי כיסים, בקצד ימין יהיה כתוב, מה? בשבילי נברא העולם. מצד שני, כתוב, אנוכי עפר ואפר. זאת אומרת, זה שילוב מדהים, שמצד אחד יש לי תפקיד בעולם, והתפקיד הוא תפקיד רק שלי, והתפקיד שהוא רק שלי, אין מי שיעשה אותו במקומי, כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא, שכל אחד ואחד, אין אחד דומה לרעהו. ומצד שני, כולנו בעצם שליחים כדי לבנות דבר אחד גדול. כן. אז קודם כל, לפני הכל, שאלתך היא מצוינת, אז קודם כל נגיד על הנהגה פשוטה שאנחנו עושים אותה כל הזמן כשניגשים ללימוד. תראו מה כתוב פה בשורה הבאה, בפרק ד' ברכות, בסדר? הוא מביא את זה בתור ראייה לזה, שזה עד כמה חשוב הדבר לקנות את תקודת המבט הזאת. אדם נכנס לבית המדרש, מתחיל ללמוד. לפני הלימוד אומר תפילה לפני הלימוד. מה הוא אומר? בכניסתו לבית הכנסת מתפלל יהי רצון שלא יקשל בדבר הלכה. ולא אמר הטהור טמא, בסדר? חלק הזה של ללמוד מדויק. ללמוד בצורה מדויקת ולא לא חפיף. צריך ללמוד את זה כמו שצריך. וישמחו בי חבריי, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. שמים לב מה קורה פה? למה זה? למה תקנו את ה... למה התקנה היא כזאת של ישמחו בי חבריי, לא ישמחו בי חבריי, אני אשמח בהם? מה זה? זה ממש... זה בשער בית המדרש. שאני יושב עכשיו פותח את הגמרא, אני יודע שתכף אנחנו פה מתווכחים אחד עם השני, אנחנו יכולים ישר ליפול למה? לגאווה, למצב שרק אני צודק, בעצם אני מראש פוסל לדעתו של חברי, לא מקשיב לו, כי אין כמוני, אני אפילו יותר מזה. אם הוא אומר משהו, הוא ינסה כל הזמן לבטל אותי, ואני כל הזמן מנסה לבטל אותו. וואלה, כל אחד ואחד פה זה. ולכן התפילה היא לדייק בלימוד. זאת אומרת, לדייק בלימוד, הכוונה להגיע לדבר אמת, אבל בענווה. וזו הנקודה הראשונה של ההדרכה, זה להגיד את התפילה הזאת בכוונה רבה. זאת אומרת, להגיד את התפילה בכוונה, שאנחנו עכשיו לומדים מצד אחד. וכך אומרים חז"ל, אתווהב בסופה. בסדר? זו ההדרכה השנייה. מה זה אתווהב בסופה? אומרים חז"ל, בסוף הוויכוח יש אהבה. אתווהב בסופה זה פסוק בתורה. דורשים אותם חז"ל ככה. שני תלמידי רחמים. שנמצאים זה לזה ועוסקים בהלכה, זה מתאר וזה, זה לפעמים הם בהתחלה נראים כאויבים זה לזה. אויבים זה לזה, למה? כי כל אחד ואחד בא לברר את האמת מנקודת מבטו, ולפעמים אין הסכמה. אבל בסוף הדיון תמיד, אתווהב בסופה. בסופו של דבר, כשמסיימים את הלימוד, אז הם באים ומסתכלים עכשיו על הכל, ואומרים, בעצם אני לא נגדך ואתה לא נגדי, אלא אנחנו כאן, מבררים נושא, וכל אחד יש לו את הכיוון שלו. אנחנו אוהבים אחד את השני. תודה רבה לך שאמרת לי דברים שהייתי צריך להתייחס ולהתמודד איתם. תודה רבה לך שעכשיו אתה מביא נקודת מבט אחרת, כי אולי אני אלמד. וכמו שאמרנו פעם בשם החתם סופר, שאומר מה זה נקרא להתווכח? מה זה נקרא להתווכח? אנחנו בדרך כלל בעולם שלנו רגילים, מה זה להתווכח? להתכסח, זאת אומרת, שאני כל הזמן רוצה להוריד בהורדת ידיים את השני. זאת אומרת, להתווכח, זה אני צודק. או שאומר, לא, אני צודק. בוא נראה מי יותר חזק. החתם סופר, לא, להתווכח, הכוונה היא להקשיב. להקשיב אחד לשני. מה אתה יכול ללמד אותי? ואתה יכול לשאול על זה שאלות, לא הבנתי. לכאורה, מה שאתה אומר לי, סותר משהו. אבל אם אתה רוצה להקשיב באמת, הקשבה אמיתית, השני יש לו הרבה מה לתת. בוא נקשיב לו. מותר לי לשאול שאלות, כי לא הבנתי. לא הבנתי, זה לא מסתדר לי. אז אתה מעלה את זה, והוא גם מקשיב לך, והוא מבין מה אתה שאלת. ואז בסופו של דבר נבנה כאן משהו שיש בו מצד אחד עמידה על דעתי, אבל מצד שני פתיחות לשמוע את הדברים שבאים אליי. ואז בסופו של דבר באמת יוצא אהבה גדולה, כי הצלחנו לברר ביחד, לא אותי, שהנה ניצחתי אותך, ולא אותו, הנה הוא ניצחתי אותו. אלא מה? ההפך, הנושא עצמו אנחנו שליחים כדי לגלות את דבר השם בעולם, ולפעמים מתברר בסוף שיש באמת מחלוקת, נכון? וזו נקראת מחלוקת לשם שמיים, סופה להתקיים, כי באמת יש אנשים שונים זה מזה, הלל ושמי אינם שווים זה לזה בנקודותם, זה שייך לעולם של הסתכלות מצד נשמה שהיא מעולם הדין, וזה נשמה מעולם החסד, זה מצוין. אז מה, בית שמי הוא יחיד, הלל הוא יחיד? לא. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. למה? כי זה באמת משלים את התמונה הכוללת של כל ה... אז מה צריך לעשות למעשה? יש כללים בהלכה. ולמה זה כאילו זה? ואתה בא בבית שמאי, כל מיני דברים. אבל עצם הלימוד זה הקשבה שיש בה מצד אחד דייקנות מאוד. זאת אומרת, אני לא מוותר, אני לא אומר, וואלה, אתה נראה לי ממש נחמד. לא מבין למה אני חוזר בי, אבל אני אחזור בי. לא, צריך באמת ללמוד. שלא אמר על טהור טמא, ולא אמר על טמא טהור, להגיד דברים, אבל לא מתוך זה שעכשיו אני אמרתי על את דעתי, עכשיו מכאן ואילך, ענייני זה לקופף את ידיו של השני, ושהוא לא יצדק. לא, אני מקשיב לו. ואז בסופו של דבר תהיה אהבה גדולה, כי שנו הצלחנו ללבן את הסוגיה, ואז עושים חיבוק גדול בסוף. אז אם ככה סדר הלימוד, שאלת איך למעשה. קודם כל, מודעות לדבר הזה, זה התפילה שלפני הלימוד. תפילה שלפני הלימוד, שלא אומר את האור תמי ולא תמי טהור, וישמחו בי חבריי, ואשמח בהם. זה הצרת הכוונות של הלימוד. אחר מכן הלימוד עצמו הוא הקשבה, הקשבה הדדית, אם כי בוויכוח, כיוון שאני באמת רוצה לדעת, לא הבנתי מה אתה אומר, ואז אתה מנסה להגיע. בסופו של הלימוד, שמגיעים לצד הסופי, מסכמים את מה שלמדנו, אז אני תרמתי ככה, ואתה תרמת ככה לדיון. יכול להיות שאנחנו לא מסכימים, אבל כל אחד מבין שיש מקום לשני, ועל ידי כך נבנית התמונה הכללית, שהתמונה הכללית היא בעצם גילוי רצונו יתברך, שרצונו יתברך הוא הרי הוא לא חד מימדי, הוא שייך לכל המציאות כולה, ולכן היא מביאה לידי ביטוי כיוונים שונים. הבנתם צדיקים? היה, מכאן עכשיו עולים לסדר, עושים לתרגל את העסק, מתרגלים, אנחנו נהיה הרבה חיוכים היום בבית מדרש, כן? כל אחד באהבה גדולה ניגש לחברו, נכון? אשריכם, חודש טוב, בשורות טובות, גאולה שלמה הרבה הרבה חוזק לעם ישראל בעזרת השם, יישר כוח גדול.